אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום לכם מאזינות ומאזינים. בלימוד של ספר ויקרא ראינו כי קובצי החוקים שבספר נחלקים לכמה קבוצות, לכאלו שמופנים ישירות לכהנים, כאלו שמופנים לעם כולו, וכאלו שמופנים לעם עם דגש על חלקם של הכהנים, כמו חוקי המועדים. פרקים י' א' עד כ' היו מיועדים לעם כולו, לכל אדם מישראל. ועכשיו בהגיענו לפרק כ"א בספר ויקרא, אנו חוזרים לסדרת הוראות שמופנות באופן ספציפי לכהנים. אזכיר בהזדמנות זו למאזינים את המבנה ההיררכי והשבטי של הכהונה בישראל. כל הכהנים באו משבט לוי, אבל לא כל הלוויים היו כהנים. רק משפחות מסוימות משבט לוי נועדו לשמש בכהונה. הכהנים התחלקו לקבוצות לפי היררכיה וחלוקת תפקידים, לקבוצות של כהנים חשובים יותר וחשובים פחות, כשבראש הפירמידה עמד כהן גדול אחד. כל קבוצה של כהנים באה במשפחה מסוימת או מקבוצת משפחות. הכהן הגדול, למשל, חייב היה להיות מצאצאי אהרון הכהן. לכל אחת מהקבוצות של הכהנים היה תפקיד מוגדר, וכך חולקו הכהנים לבעלי תפקידים חשובים יותר וחשובים פחות. רק כהנים מדרגה מסוימת ומעלה יכלו להקריב קורבנות על המזבח. שאר הכהנים מילאו תפקידי ניהול, ארגון ותחזוקה, כמו פירוק והרכבת האוהל בשעת הנדודים במדבר, ניקוי חצר המשכן משאריות הקורבן והדם שנאסף שם, ואיסוף האפר והשלחתו אל מחוץ לשטח המשכן. כשנקרא את פרק כ"א, נשים לב שתשע הפסוקים הראשונים מיועדים לכהנים הפשוטים, וששת הפסוקים שבאים אחריהם לכהן הראשי בלבד. פרשת אמור מתחילה בהוראות לכהנים, בפרקים כ"א וכ"ב, ממשיכה בפרק כ"ג שמוקדש למועדים, נושא בעל עניין לכל בני ישראל, ומסתיימת בפרק כ"ד בהוראות לפולחן בתוך המשכן. לסיום מובא המקרה של המקלל ובתוכו הוראות לשופטים, לשפוט בצדק בהתאם לחוקי התורה. תוכניתו המקורית של האל עבור עם ישראל הייתה כפי שהוא ביטא אותה ערב מתן תורה בספר שמות ופרק י"ט, והייתם לי סגולה מכל העמים, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הוא הבדיל לעצמו את עם ישראל מתוך שאר הגויים כדי להקים ממלכת כהנים וגוי קדוש. אולם חוסר הציות שלהם, שהביא לחטא העגל, צמצם לעת עתה את התוכנית המקורית, והוא הבדיל שבט אחד בלבד מכל השבטים לעבודת השם בקרב עם ישראל. אנו מצפים לשובו של מלך המשיח, וחיים באמונה כי בשובו ישוב עם ישראל כולו למלא את התפקיד המקורי שיועד לו במתן תורה, לשמש כממלכת כהנים וגוי קדוש שיעיר את דרכם של שאר הימים ויוליכם לקדושה בדרכי השם. בשלב זה של הנדודים במדבר מתבססת ההיררכיה הדתית של עם ישראל סביב הכהן הגדול. הוא עומד במרכז החיים הרוחניים של העם, כשסביבו המעגל המצומצם של הכהנים, מסביבם שבט לוי כולו, ובמעגל החיצוני עם ישראל. חלוקה זו היא הבסיס לחלוקה שקיימת עד היום בין כהן, לוי וישראל. הברית החדשה מאיצה בכל מאמין לשאוף למלא תפקיד בקהילה ולראות את עצמו ככהן בקרב אחיו המאמינים והחברה בכלל. כיפה כתב אל המאמינים בישוע באיגרת הראשונה ובפרק ב', אתם עם נבחר, ממלכת כהנים וגוי קדוש, עם סגולה, למען תספרו תהילותיו של הקורא אתכם מחושך אל אורו הנפלא. אתם אשר לפנים לא עם הייתם, אך כעת עם אלוהים אתם, אשר לפנים לא רוחמו, אך כעת מרוחמים. כל מאמין נקרא לחיים של ציות והתקדשות, ובמיוחד אלה שזכו לדעת את דבר אדוני, ולמלא תפקיד חשוב בקרב המאמינים. מי שמקבל אחריות גדולה יותר, נדרשת ממנו מידה גדולה יותר של התקדשות וציות לדבר אדוני. הברית החדשה מסמנת את הכהונה החדשה באופן הבא. ישוע המשיח הוא הכהן הגדול, ותחתיו ממונים שליחים וראשי קהילה שמדריכים את קהילת המאמינים כולה, הגוי הקדוש במונחים של התורה. נתחיל בקריאת הפסוקים הראשונים בפרק כ"א. ויאמר אדוני אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמע בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו, ולבנו ולביתו ולאחיו, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא הייתה לאיש, לא יטמע. דברים אלה מתייחסים לטיפול בגופת המת. הנפש שעליה מדברים הפסוקים היא נפש המת. בפסוק י' יאמר בפירוש, ועל כל נפשות מת לא יבוא. המוות, הקץ של הקיום הגופני, הוא טומאה בעיני הקדוש ברוך הוא, משום שכזכור הוא התוצר של החטא הקדמון של אבינו אדם ואימנו חווה. המת הוא בעל הדרגה החמורה ביותר של הטומאה, שמכונה בלשון חז"ל אבי אבות הטומאה. המת מטמא במגע, בנסיעה, בהימצאות עם המת בחדר אחד או בבית אחד, ואפילו בהשתתפות בלווייתו. ספר במדבר בפרק י"ט מתאר בהרחבה את הטומאה הקשורה במגע עם המת. הכהן נדרש להישמר מן הטומאה כדי להגן על טהרת המקדש. התמאות למת תמנע ממנו את מילוי חובותיו. הוא מתמא בדרגה שנייה של טומאה, אבי הטומאה, ואסור לו להיכנס למקדש או לגעת בקורבנות עד שיתהר במי אפר פרה אדומה שיזרקו עליו ביום השלישי וביום השביעי של שבעת ימי ההיטהרות. קטע זה מתייחס לכהנים האדיוטות, הכהנים הפשוטים, ומבהיר שאסור להם להיטמע למת כלשהו מבני ישראל, אולם מותר היה להם להיטמע לשארו, הקרוב אליו, לבני משפחתם שנמנים בפסוקים ב' וג', והם אב ואם, אח ואחות בלתי נשואה, בן ובת. הקרובים ביותר חייבים לטפל בקבורת מתיהם, והיוצאים מהכלל שבפסוקים ב' וג' נועדו למנוע עוגמת נפש מן הכהנים, אם לא יוכלו לגשת אל מתיהם. המוות היא תחנתו הסופית של כל יצור חי. ברבות הימים גופנו מזקין, נחלש ומתקלה. ללא קשר לגורם הישיר למוות, עם המוות והקבורה, הגוף מתפורר ליסודות שמרכיבים אותו, מה שאלוהים מכנה בשם אפר. מאפר באת ולאפר תשוב. זוהי תמונת המצב של היקום כולו. לכל מערכת גיאולוגית או ביולוגית יש התחלה ויש סוף, והכל מזדקן ברבות הימים. אולם בניגוד לשאר המרכיבים של היקום, עולם החי, הצומח והדומם, לבני האדם יש מרכיב רוחני שממשיך להתקיים לאחר המוות. גם לאותו מימד רוחני, הנשמה, יש אפשרות להמשיך להתקיים לנצח בחיקו של האל, או להיפרד מן האלוהים ולמות. זהו המוות הרוחני, הקץ של הקיום הרוחני בחיקו של הקדוש ברוך הוא. המוות הוא גורם בעל השפעה מכרעת על חיי האדם בעולם הזה. מימד הזמן שבו אנו מודדים את השעות, הימים והשנים של חיינו, הוא המימד שמראה לנו כי לכל דבר יש את טווח החיים שלו. הזמן אינו מודד את המימד הרוחני של הקיום האנושי. את המימד הרוחני אי אפשר למדוד במידות של אורך, רוחב, משקל או זמן. הוא נמצא מחוץ לזמן ואינו מושפע ממנו במידה שהקיום הפיזי מושפע ממנו. הנשמה אינה מתקלה במשך הזמן, היא משהו קבוע ויציב. האדם נברא לתוך עולם שהחל בהידרדרותו עוד לפני בריאת האדם. הנחש שפיתה את האדם לחטוא הושפע מבחינה רוחנית מן השטן, שעליו מצביעים התיאולוגים כעל המקור להופעת המוות והכליה בעולמנו. לפני המרידה של המלאך שהפך לשטן, לא היו קיימים החטא והרוע בעולמנו. העולם פעל לפי חוקים שונים לגמרי, ללא מימד הזמן, כמו שאנו מכירים אותו כעת, משום שהמוות טרם נכנס לתוכו. ייתכן מאוד שנפילתם של אדם וחווה בחטא התרחשה לפי הדגם של נפילת השטן. נפילת השטן הייתה הגורם שהביא לסדרת התהליכים שבסופו של דבר הכניסו את המוות והניוון לעולם. כמו שהשטן השפיע על הידרדרותו של היקום כולו, נפילתם של האדם וחווה בחטא השפיע על העולם, הכדור שעליו אנו חיים, כפי שהעביר הקדוש ברוך הוא לאדם ולחווה לאחר הנפילה בחטא. אלוהים ברא עולם מושלם עבור האדם והחיות, עולם ללא מוות וניוון. המוות הוא עיוות ששינה את היקום מן היסוד, וזו הסיבה לכך שהמוות הוא תועבה בעיני אלוהים, משהו שאסור לנו להשלים עמו ולקבל אותו כחלק ממחזור אינסופי של חיים ומוות. אנו יכולים להתנחם בעובדה שהנשמה שלנו תמשיך להתקיים גם לאחר המוות, והיא תחיה לנצח במלכות השמיים, גם אם נבטח בדברו באמונה ונאמין בישועה שבמשיח ישוע. הקדוש ברוך הוא מבהיר לנו בדברו שזו לא הייתה כוונתו המקורית. הוא לא התכוון מלכתחילה להעביר אותנו את דרך הייסורים של הניוון והמוות שבא בסופו. החטא שהאדם אפשר את כניסתו לעולם בחוסר ציותו הוא ששינה את פני הדברים לתמיד. זהו הרקע לתומעה שנקשרת בגוף המת ולציווי על הכהנים להתרחק ממגע כלשהו עם המוות. יש הרבה חוקים בתורה שאוסרים על מגע עם המת ועל התייעצות בבעלי האוב והידעונים. מכיוון שפולחן המתים היה נפוץ בכל המזרח הקדום, ניתן לשער שתקנות אלה נועדו גם כדי לעכב את התפתחות פולחן המתים בישראל. בחסדו אפשר הקדוש ברוך הוא לכהנים הפשוטים להתייחד עם קרובי משפחתם שמתו. פסוק ד' אינו קל להבנה, לא יתמע בעל בעמיו להיכלו. הרשב"ם פירש, שום בעל בעם הכהנים לא יתמע לאשתו, שהרי בכך הוא מתחלל מכהונתו. דווקא את אשתו אסור לכהן ללוות בדרכו האחרונה. הכהנים נדרשים להיזהר מהטומאה ולהתרחק ממנה במידה גדולה יותר מהאדם הרגיל. אחריות גדולה מוטלת על הכהן, והוא חייב להישמר פן יחלל את המקדש ויגרום נזק למוסד הכהונה. כאשר הכריז שאול באיגרת השנייה אל הקורינטים, פרק ו' ופסוק 17, צאו מתוכם והיברו נאום אדוני, ותמה אל תיגעו, ואני אקבל אתכם והייתי לכם לאב, ואתם תהיו לי לבנים ולבנות, נאום אדוני צבאות. הוא כיוון את דבריו לכל המאמינים. עלינו להתרחק מן הטומאה, ולא לנצל את הטהרה שקיבלנו בדמו של ישוע, כדי להתחבר בקלות ראש עם הטומאה. ככל שתפקידו של מאמין חשוב יותר בקהילה, האפשרות שהוא יבוא במגע עם הטומאה גדולה יותר. המאמין חי באיזון בין הדרישה לגלות חמלה ואהבה כלפי החוטאים ולהביא עליהם את דבר אדוני, והצורך לשמור מרחק מהטומאה שדבקה בהם. זוהי אינה דילמה קלה. חזל עמדו על הדילמה הזו במקרה של כהן שרוצה לקבור את קרוביו, ואפשרו לו לבחור בין הרצון להישאר טהור והחובה לקבור את אשתו וקרוביו האחרים. לא תמיד המעשה הנכון מביא לתוצאות טובות בכל התחומים. לעתים המעשה הנכון בא על חשבון הבריאות הטובה, היחסים שלנו עם המעביד ועם קרובים וחברים. השאלה היא, האם אדם טוב הוא אדם שעושה רק את המעשים הטובים שלא יכולים להזיק לו? הבשורה של הברית החדשה היא שדמו היקר של ישוע מתאר אותנו כל הזמן, גם כאשר אנו מתלכלכים בתינופת של העולם הזה, כשאנו עושים את המעשה הנכון. ייתכן וההיחשפות לתומעה כתוצאה מן ההתקרבות אל החוטא שרוצה לשמוע את דבר אדוני, תתמה אותנו במידה מסוימת ותשפיע באופן זמני לרעה על הבריאות הרוחנית שלנו. אבל דבר אדוני מבטיח לנו שאם אנו פועלים בזהירות ומתוך רצון לפאר את שמו של הקדוש ברוך הוא, המים החיים שנובעים ממנו ישטפו את הטומאה ולא יניחו לה להידבק בנו. יש הבדל עקרוני בין היחשפות לחוטא מתוך רצון לעזור לו והתקרבות אליו מתוך רצון להשתתף במעשיו. המאמין אינו מבטל את עצמו לפני החוטא ואינו מזדהה עמו בשעה שהוא בא עמו במגע. הגבול בין מקומו של החוטא ומקומו של המאמין חייב להיות ברור לשני הצדדים. לא יקרחו קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו ובבשרם לא ישרטו סרטות. קדושים יהיו לאלוהיהם ולא יחללו שם אלוהיהם, כי את אישי אדוני לחם אלוהיהם הם מקריבים והיו קודש. הסרת שיער הראש באמצעות גילוח הייתה ממנהגי האבלות של עובדי האלילים. גם גילוח פאת הזקן וסריטת הבשר היו מנהגי אבל כנעניים ידועים. אסור לכהנים להתאבל על מתיהם כדרך הגויים. חוקים אלה ניתנו לפני כן כחוק כללי לבני ישראל כולם, וכאן מוטל האיסור על הכהנים בפרט, ומובא הסבר לחוק. ובספר דברים, פרק י' ד', מצווים שוב כל בני ישראל על שמירתו של החוק. על הכהנים לגדל את שיער ראשם ולחבר אותו עם הזקן, ולא להפריד בין חלקים של הראש והזקן. הכהנים חייבים להיות סמל לקדושת האל, אותו הם מייצגים בקרב העם, בקורבנות שהם מקריבים על המזבח. הם חייבים לשמור על קדושתם המוסרית ועל הופעה חיצונית מתאימה למעמדם. מעניין את ההגדרה שמובאת בפסוק ו' לקורבנות שמקריבים הכהנים. כי את אישי אדוני לחם אלוהיהם הם מקריבים. יש כאן תיאור ציורי של הקורבנות כלחם שאדוני אוכל. אישי הוא הקורבן הנשרף כולו כאש על המזבח, כמתנה המוקדשת כולה לאדוני. התורה מתארת באופן ציורי את הקורבנות שהקריבו הכהנים כמזון שאדוני זקוק לו כביכול כדי למלא את חלקו בברית. ריח הניחוח של הקורבנות לא היו הריחות שעלו מהבשר והשומן שנשרפו על המזבח. אלוהים נהנה מן העובדה שהחוטא ציית לדרישתו והקריב לו את הקורבן הרצוי בזמן ובמקום הנכונים, מתוך הרצון כנה לזכות בסליחתו ולהתקרב אליו. במילים אחרות, לחמו של האל הוא רצונו של האדם להתקרב אליו. כתבי הקודש מבהירים לנו בצורה שאינה משתמעת לשני פנים, שהאדם אינו יכול לחפש את האלוהים בלי שהאלוהים יחפש אותו קודם לכן. הרצון עצמו להתקרב לאל הוא מתנה שהאדם מקבל מהאל. האל עושה את חלקו והאדם נדרש להשלים את המעגל ביוזמה משלו. מכאן גם רווח השימוש הציורי במחשבת ישראל של הדברים החשובים מבחינה רוחנית כלחם או מים, שני מקורות המזון החשובים ביותר. ישוע והשליחים הרבו להשתמש בביטויים כמו לחם חוקנו, לחם החיים ולחם משמיים, כדי לתאר את המזון הרוחני שלו זקוק האדם באותה דחיפות שהוא זקוק ללחם. אישה זונה וחללה לא ייקחו, ואישה גרושה מאישה לא ייקחו, כי קדוש הוא לאלוהיו. הטהרה והריחוק מן הטומאה באים לידי ביטוי באנשים שאיתם מתחבר הכהן, ובמיוחד באישה שאיתה הוא מתחתן. הציווי אינו מתייחס רק לאישה שעסקה בזנות, אלא לכל אישה שטימאה את עצמה באורח חיים זנותי, שהשתמשה בגופה כדי לקדם את מעמדה בחיים. אישה שנאפה באופן חד פעמי, שלא כדרך חיים, וחזרה בה, לא נחשבת לזונה בעיני חז"ל לפחות. הקדוש ברוך הוא אינו מחשיב את מי שדבק בו אבון מסוים באופן חד פעמי לעבריין. אולם עליו להבין שאם הוא ימשיך לחטוא, הוא עלול להידרדר במדרון התלול, ולא רחוק היום שבו האבון יהיה חלק מחייו והוא יחשב לעבריין. משום כך מזהירה אותנו האיגרת הראשונה לקורינטים בפרק ו', שמה אינכם יודעים כי עושי עוול לא ירשו את מלכות האלוהים? אל תטעו, לא זונים ולא עובדי אלילים, לא מנאפים ולא עושי זימה, ולא יודעי משקף זכר, לא גנבים ולא חמדנים, לא סובעים ולא מגדפים ולא חומסים, ירשו את מלכות האלוהים. וכאלה היו כמה מכם. האדם אינו נחשב לגנב או זונה אם הוא גנב או נאף פעם או פעמיים בחייו. הוא לא נחשב לשיקור אם מדי פעם הוא שותה יותר מדי. רק כאשר חטאים אלה נהפכים לסגנון חיים, אז צריך לכנות אותו בשם גנב או שיקור. כמובן שרק האל שופט ומחליט מי שייך לקטגוריות אלה. אולם בהרבה מקרים נהיה ברור לכל, ובעיקר לחוטא עצמו, שדבק בו חטא מסוים. הרחבתי את הדיבור בנושא זה, משום שכל אחד מאיתנו חייב לבחון את עצמו לאורו של דבר אדוני, ולתקן את מה שדרוש תיקון. אם מישהו מאיתנו חטא, ואפילו נהג לחטוא בחטא מסוים, וחזר בתשובה על חטאו, הוא יכול להיות בטוח שהקדוש ברוך הוא סלח לו על חטאו, וביום הדין לא יחשב לו הפשע הזה. בניגוד לאדם שמודע על החטא ואינו מתכוון לחזור בו מחטאו, ולבקש את סליחתו של האדם שבו הוא פגע, ושל האל שאת מצוותו הפר. גם גרושה אסורה בחיתון לכהנים, וחללה היא ביתה של זונה או גרושה שפסולה לכהנים. הגרושה והזונה, שתיהן נחשבות כפסולות חיתון לכהן, משום ששתיהן חטאו בניאוף. לפי דברים פרק כ"ד ופסוק א', כי ייקח איש אישה ובעלה, והיה אם לא תמצא חן בעיניו, כי מצב הערוות דבר, וכתב לה ספר כריתות, ונתן בידה ושילחה מביתו. הסיבה היחידה שבגינה יכול אדם מישראל לגרש את אשתו, היא אם נתפסה נואפת. זהו הפירוש של מצא בה ערוות דבר. מכאן עולה שלכהן אסור להתחתן עם אישה נואפת, זונה או גרושה. הכהן הוא אדם שמתקרב לאל יותר מהאדם הרגיל, הוא משרת במשכן שבו שוכנת השכינה, ולכן הוא חייב לנהוג בעצמו קדושה יתרה, כדי לצמצם את האפשרות שמשהו מקדושתו ייגרע והוא ייטמע ממקור סמוי. וקידשתו, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב, קדוש יהיה לך, כי קדוש אני אדוני מקדשיכם. האדם ישראל חייב להתייחס בכבוד וביראה לכהנים, משום שהם מקריבים את לחמו של האל, ומקשרים בינו לבין הקדוש ברוך הוא מקור הקדושה. מבחינה זו דומה הכהן לישוע, הכהן הגדול של המאמינים. ובת איש כהן, כי תחל לזנות, את אביה היא מחללת, באש תשרף. אסור לחלל את קדושתו של הכהן. דווקא בגלל שביתו של הכהן מחללת את כבוד המשפחה במעשי זנות, מצווה עליה הקדוש ברוך הוא עונש כה נורא. העונש הקשה רק מדגיש עד כמה חשוב לשמור על קדושתו של הכהן ולהתייחס ביראת קודש למעמדו. והכהן הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה, ומילא את ידו ללבוש את הבגדים, את ראשו לא יפרע, ובגדיו לא יפרום. ועל כל נפשות מת לא יבוא, לאביו ולאמו לא יטמע. ומן המקדש לא יצא, ולא יחלל את מקדש אלוהיו, כי נזר שמן משחת אלוהיו עליו, אני אדוני. בנו של הכהן הגדול, הבן שזכה בעצמו להימשך וללבוש את בגדי הכהן הגדול, חייב לשמור על קדושתו גם בשעת אבלו. פרימת הבגד והליכה בראש גלוי ופרוע היו סממני אבלות מסורתיים בכל המזרח הקדום. על הכהן הגדול נאסר לגדל את שיער ראשו ולהסיר את המצנפת, והוא חייב היה לשמור על תספורת הגונה ולא לקרוע את בגדיו לאות אבל. אסור לו לבוא במגע עם המתים, ואפילו את אביו ואמו אסור לו ללוות בדרכם האחרונה. הוא חייב להמשיך בשגרת עבודת הקודש שלו בבית המקדש. את אבלו הוא חייב לשאת בליבו פנימה, ולא לנהוג מנהגי אבלות חיצוניים, וזאת בניגוד לכהן הפשוט, שמותר לו להיטמא בקרוב משפחה שמת, כפי שנאמר בתחילת הפרק. והוא, אישה בבתוליה ייקח, אלמנה וגרושה וחללה זונה, את אלה לא ייקח, כי אם בתולה מעמיו ייקח אישה. ולא יחלל זרעו בעמיו, כי אני אדוני מקדשו. הכתוב חוזר על האיסור שחל על הכהן הגדול להתחתן עם אישה בלתי ראויה, ומציין שהוא רשאי להינשא רק לבתולה. הסיבה שניתנת כאן לציווי להינשא רק לבתולה, היא כדי שלא יחלל את קדושת צאצאיו, ויעשה אותם חללים הפסולים לכהונה. קדושתו של הכהן הגדול נובעת מקדושתו של האל, שהשרה עליו מקדושתו. נמצא כי על הכהן הגדול מוטלים חמישה איסורים נוספים על האיסורים שמצווים עליהם שאר הכהנים. לא יגדל את שערו לאות אבל, לא יקרא את בגדיו לאות אבל, אלא רק מלמטה, לא יטמא לשום מת, ולא יתחתן אלא רק עם בתולה. תודה לכם על האזנתכם, ולהתראות.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי, עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.